לאורה, רדיו ספרד, מדברים ישראלית. שלום וברוכים הבאים ללאורה, רדיו ספרד בישראלית. נתראה כאן בכל יום רביעי ב8. כבר מתחילים. כותרות השבוע בספרד.
אז מה היה לנו השבוע בספרד? בשבוע החולף הייתה צפויה בבריסל הצבעה על הפיכת הקטלנית, הגליציאנית והבסקית לשפות רשמיות באיחוד האירופי. כותרות העיתונים אל פאיס ולוונגרדיה דיווחו על עימות בין מפלגת השלטון PSOE למפלגת האופוזיציה PP סביב הניסיון לגייס תמיכה להצעה שנדרשה לעבור פה אחד. ממשלת ספרד התחייבה לשאת בעלויות המהלך, אך מפלגת ה-PP ניסתה לגייס מדינות שהתנגדו לו, חרף העובדה שסניפים אזוריים של המפלגה, כמו זה שבגליסיה, דווקא תמכו בו. עמדת איטליה, כפי שדווח בלוונגרדיה, הייתה שיש לבחון תחילה האם ההצעה דורשת שינוי באמנות האיחוד. בסופו של דבר, ההצבעה עתידה להתקיים במועד אחר. במקביל, סערה התעוררה במערכת המשפט בעקבות רפורמה שמקדם שר המשפטים פליקס בולניוס. לפי דיווח של אל מונדו, שופטים ותובעים רבים איימו בשביתה כללית שנקבעה ל-11 ביוני, במחאה על שינוי תנאי הקבלה לתפקידים שיפוטיים ותפקידי תובעים. על פי הצעת החוק, תנאי הקבלה השתנו באמצעות כלים כגון ביטול בחינה בעל פה, פתיחת מסלולי כניסה נוספים והקמת מרכז הכשרה שיהיה כפוף למשרד המשפטים. בעוד הממשלה טענה כי המהלך נועד להכניס כוחות חדשים למערכת, הביקורת טענה כי הוא מסכן את איכות השיפוט ומעודד מעורבות פוליטית. מכתב פנימי שהופץ בקרב משפטנים הזהיר מהשלכות הרפורמה, וזרם עצמאי של משפטנים צעירים הביע גם הוא התנגדות. בתחום הדיור, העיתונים אל פאיס ואבסה דיווחו על יוזמה חדשה של מפלגת ה-PSOE להגברת המיסוי על שוק הדיור. העלאת המע"מ על דירות תיירות ל-21%, מס על רכישת דירות על ידי זרים והחמרת המיסוי על דירות ריקות. נוסף על כך, הוצאו הקלות מס לסוחרים בהתאם למדד המחירים וחיזוק הפיקוח על חברות נדלן ציבוריות. אל פאיס תיאר את היוזמה כתגובה הכרחית למחסור בדיור, ואילו אבסה הציג אותה כצעד חסר תועלת נוסף המעורר התנגדות בענף. עוד התפתחות משפטית משמעותית נגעה לפרשת מינויו של דוד סנצ'ז, אחיו של ראש הממשלה, לתפקיד מנהל תחום אומנויות הבמה בבדחוס. לפי אבסה, החקירה העלתה חשדות לכך שמיגל אנחל גיירדו, מנהיג ה-PSOE המקומי, התאים את המכרז למענו. גיירדו ניסה באחרונה להתמנות לחבר בפרלמנט האזורי, צעד שעשוי היה לעכב את ההליך המשפטי נגדו. עם זאת, השופטת דחתה את ערעורם של השניים, ואותה להעמידם לדין בגין שוחד, מרמה ושימוש לרעה בכוח. בתחום התיירות, אל מונדו דיווח כי פלטפורמת Airbnb תחויב להסיר 66,000 דירות בלתי חוקיות כחלק ממאבק ממשלתי בדירות תיירות הפועלות ללא אישור. המהלך קודם על ידי המשרד לזכויות חברתיות, ולאחר ערעור שנדחה, ניתן אישור משפטי להסרת המודעות. לוונגרדיה חשפה רשת בלתי חוקית להפעלת דירות מסוג זה שקונתה השוודים הפרואנים, שבה פועלים עשרות נכסים תוך העסקת עובדים ללא מעמד חוקי. הפסקת החשמל. ב-28 באפריל אירעה הפסקת חשמל היסטורית בספרד. בחקירות שנערכו עלה כי חברת רד אלקטריקה, האחראית על ניהול רשת החשמל, צמצמה באופן משמעותי את מספר תחנות הכוח שפעלו ביום ההפסקה מ-20 ל-10 בלבד, במטרה לפנות מקום להספקת חשמל סולארי. החישובים כשלו, מה שגרם לאי יציבות וקריסת המערכת. לאחר האירוע הופעלו מחדש תחנות כוח מבוססות גז ותחנות כוח גרעיניות, מה שהוביל לעלייה חדה במחירי החשמל. סקר שפורסם בלוונגרדיה הראה שרוב הציבור תמך בהארכת חיי התחנות הגרעיניות, במיוחד בקרב מצביעי הימין, שלרוב האמינו שההפסקה נגרמה כתוצאה מחבלה. בשבוע האחרון הובילה ספרד יוזמה בינלאומית במדריד, במהלכה נפגשו נציגים מכ-20 מדינות וארגונים, ביניהם צרפת, גרמניה ובריטניה, כדי לדון בהגברת הלחץ על ישראל להסרת הסגר מעל רצועת עזה ולקידום פתרון שתי המדינות. במסגרת היוזמה הוצאו צעדים כמו השעיית הסכם השותפות בין האיחוד האירופי לישראל, הטלת אמברגו נשק וסנקציות אישיות, כולל נגד ראש הממשלה בנימין נתניהו. שר החוץ הספרדי חוסה מנואל אלברס הדגיש את הצורך בהזרמת סיוע הומניטרי לעזה ללא מעורבות ישראלית. ראש ממשלת הרשות הפלסטינית, מוחמד מוסטפה, קרא להחמרת הסנקציות בעקבות המשבר ההומניטרי ברצועה. היוזמה צפויה להתקדם לוועידה בניו יורק בחודש יוני. עד כאן לשבוע זה, החדישות באדיבות אל פואנטה, אני דן נתיב.
מחליפים מילה.
שלום וברוכים הבאים למחליפים מילה. אני אדווה וליס, והיום אני מארחת את לי גרין. גרה בשש שנים בברצלונה עם שלושה ילדים, והמהות שלה בחיים זה בעצם להניע אנשים, לעזור להם לזוז, למקסם את עצמם, לאהוב את עצמם. היא אישה מאוד מיוחדת ועוסקת במקצוע מאוד מיוחד, שנקרא פסיכו-אסטרולוגיה. היא מאמנת אנשים ומלווה דרך זה. שלום לי.
שלום, שלום, איזה כיף.
ממש כיף. וממש הולך להיות לנו רעיון מרתק לדעתי, לפי מה שקצת דיברנו קודם. אבל נתחיל בשאלה שאני שואלת את כולם. מה מביא אותך לספרד, לברצלונה?
אני תמיד אומרת שאני נסעתי בעקבות האהבה. בעלי שיחיה, מנכ"ל פה חברה בבעלות ישראלית, והוא נסע הלוך ושוב. ב-2019 הוא אמר לי, בוא נעשה רילוקיישן, בדיוק המצב בישראל, מה זה בדיוק? זה... היה עוד בחירות ועוד בחירות ועוד בחירות, גדעתי בחירות שניות או משהו כזה, והוא אמר לי, תקשיבי, לא נראה לי שזה הולך לאנשהו, בואי נעשה רילוקיישן, אני לא רציתי, אני תמיד לא רוצה. כאילו, זו התשובה הראשונה. אני לא רציתי, יש לי אח שגר באמריקה, וביקרתי אותו וראיתי נשים, גברים בהייטק ונשים לא עובדות, ואני עבדתי בעבודה שמאוד מאוד אהבתי, לא ראיתי סיבה לזוז. אבל קרו כמה שינויים בעבודה, וזה, אמרתי, אתה יודע מה? עוברים. בתנאי שאני יכולה להמציא את עצמי מחדש בברצלונה, ואני יכולה רגע לא לדעת מה אני אהיה כשאני אהיה גדולה.
זה כהזדמנות.
כן, בדיוק. קחתי זה כהזדמנות.
אז קודם כל, אני חייבת להגיד שפסיכולוגיה אני יודעת מה זה, אסטרולוגיה אני יודעת מה זה, מה זה פסיכו-אסטרולוגיה.
לגמרי, אה? מה זה? מה זה היצור
כלאיים הזה?
אז פרויד, מכירה את פרויד? את יונג, סליחה, יונג, יונג, יונג הגיע רגע אחרי פרויד, הוא היה תלמיד של פרויד, בגלל זה אמרתי פרויד. הם באו מפסיכולוגיה, נכון? הם, זה, ויונג דיבר על זיכרון קולקטיבי. הוא לקח את ה... רעיון של פרויד שדיבר על איד ועל התשוקות שלנו ועל זה שלנו, והוא הביא משהו חדש, שהדבר החדש זה עולמות הרוח. הסיפור, זה לא רוח קלאסית כמו זה, שיש משהו של חיבור קולקטיבי שלנו, של האדם. והוא דיבר על ארכיטיפים.
שזה?
שארכיטיפ, למשל, כשאנחנו אומרים אמא טובה, כן? אז... בכל מקום בעולם, כנראה יעלה לנו את אותה אימא, במהות שלה. זאת שמכילה ומחבקת, כן? אחת תהיה אולי מאפריקה, יש חומת אור, בשנייה תהיה מהודו. אבל המהות תהיה אותה מהות. זה נקרא הזיכרון הקולקטיבי, זה נקרא ארכיטיפ. יון למד אסטרולוגיה. הוא מאוד התעניין בעולמות הרוח. הוא גם עשה קלפים, הוא פתח בקלפים, והוא למד אסטרולוגיה, ולמעשה מה שהוא עשה, הוא לקח את המזלות ואת הכוכבים, וחיבר אותם לארכיטיפים פסיכולוגיים, והוא אומר שהשעה הזאת, שתינוק נולד, נכון? שאומרים בשעה טובה, הזמן הזה זה הזמן של פוטנציאל של הנשמה הזאת. המפה היא המרכבה שלנו.
אוקיי.
Okay. יאללה, אני אומרת, המפה היא כמו Waze. המפה היא כמו Waze, אבל הכל כתוב והרשות נתונה, ומאוד מהר במפה, זה כמו שאתה עושה MRI, זה כמו שאתה הולך לעשות בדיקה ממה אני
כן.
בנוי, אז המפה הפסיכואסטרולוגית, מאוד מאוד מהר אתה מבין את מבנה האישיות שלך. את למה, את אימא שלך, את אבא שלך, את האנשים שסובבים סביבך. יש פה מתנה, יש פה למה, יש פה למה בנו, יש פה מסע שאנחנו צריכים לעבור, ונורא נורא מהר רואים את זה במפה. אבל מי
אוקיי.
שבסוף עושה את העבודה זה אנחנו, כן?
אז בואי תסביר לי קצת על התהליך. מה בעצם קורה? אני באה אלייך, נותנת לך יום, שעה, ומה קורה מאז? מה את אומרת לי? מה אנחנו עושות?
תשמעי, תראי, יש מפגש שנקרא מפגש פיצו"ח, זה מפגש של שעה וחצי. אני לוקחת את
אוקיי.
תאריך הלידה שלך והשעה, השעה היא חשובה, כי השעה היא מדייקת את המפה,
אוקיי.
בסדר? ודרך המפה, אני ממש יכולה לראות, יחד איתך, זו שיחה, אני אתחיל בזה שאני לא מגדת עתידות. לצערי, לשמחתי, אני לא רואה עתיד, אני רואה פוטנציאל.
אוקיי.
בסדר? בעצם דרך המפה אנחנו מבינות את הקודים שלך. מה זאת אומרת את הקודים שלך? יש פה מתמטיקה. יש פה
אוקיי.
משוואות שלנו במוח. המוח שלנו מייצר הקשרים, כן? עכשיו, ברמה הפסיכולוגית זה ברור. הייתה לי אימא, למשל, לא יודעת, באה אליי מישהי. עוד מעט אני אספר לכם דוגמאות, אבל... אתמול באה אליי מישהי שיש לה ממש בעיה עם שגרה. היא מספרת, מציאות החיים שלה מספרת, כן? היא לא קמה בבוקר, היא לא זה, עכשיו. זה היא מספרת. במפה שלה אני ממש יכולה לראות, יש מזל בתולה קשור לשגרה. בסדר? את מזל בתולה, דיברנו על זה קודם. אז במקום של בתולה שלה, יושבים לה שם כוכבים קרמטיים שמביאים קושי. הם מביאים קושי. במציאות החיים שלה יש קושי, אבל ברגע שהיא מבינה את המשמעות של הקושי הזה, אז כבר יותר קל לה להתחיל לזוז. כי זה כבר לא היא שרק קשה לה לקום בבוקר, אלא היא מבינה היא באה לעשות פה התפתחות דרך הדבר הזה. והיא רואה את המתנה, מה קורה כשהיא כן זזה. כאילו איך היקום תומך בה כשהיא מתחילה לזוז, את מכירה את זה?
זאת אומרת שבעצם נניח את רואה את זה במפגש הראשון, אבל אז את יכולה ללוות אותה, להמשיך.
אז בדיוק, אז זה בדיוק מה שקורה. אפשר לסגור את זה במפגש הראשון, אתה יוצא עם הרבה מאוד ידע, אבל החיים בסוף, שינויים, קורים מפעולות קטנות, נכון? עשית עוד צעד ועוד צעד, הקלטת עוד פרק ברדיו ועוד פרק, ואז ההוא שמע, ואז ההיא שמע, ואז זה נפתח לעולם, ואז הנה התחיל, ואז הגיעה לי הזדמנות, אם אני לא עושה את זה, היקום לא תומך בי. אז
שזה
העבודה
כאילו
איתי היא עבודה
ההתחלתי הוא יותר,
דמיונית.
זהו, ההתחלתית יותר אסטרולוגית, להבין מי מה, למה הפוטנציה ולאן אפשר להגיע,
נכון.
והליווי הוא יותר פסיכולוגי, אימוני,
אני לא פסיכולוגית, הוא אימוני. כן,
אימוני,
הוא אימוני.
סליחה,
הוא אימוני, הוא
אימוני.
קונקרטי. תמיד חוזרים אל המפה, כי גם יש תקופות, כן? תמיד, תמיד המפה איתי. כי אני גם יכולה לראות מה כדאי לשים דגש בתקופה הזאת. איזה מסלול יותר קל לך עכשיו, לכי עליו. איפה מבקשים ממך שנייה להתכוונן? את מבינה? כי יש את המפה שנולדת, ויש את כדור הארץ שזז כל הזמן. והוא מייצר לך פוטנציאלים כל הזמן.
אני מבינה ואני שומעת שאת מדברת בלשון נקבה. מגיעים גברים.
קודם כל, שאלה מעולה, כי אני מה זה מזמנת גברים? את לא מאמינה. אני ממש, זה מהמם אותי שאת שואלת את זה. מגיעים גברים, לצערי לא מספיק. א', כי זה הרבה פעמים מאיים עליהם, מה זה הלולולוקו הזה, הקוקולוקו הזה, מי זאת? ונשים הן גם הרבה יותר פתוחות ללמידה, להתפתחות. גבר הוא יותר כאילו פרקטי, כן?
מנקודה
אבל
A
אני
ל-B
חייבת,
יש קו אחד.
כן, אבל אני חייבת להגיד לך, אדווה, זה כלי, אני בן אדם סופר פרקטי. עכשיו, כשגברים כן מגיעים אליי, זה מעיף להם את המוח. את יודעת שכשהתחלתי במה שאני עושה, אז לקחתי 3 אנשים פרו בונו, ואחד מהם היה גבר.
אוקיי.
הסלוגן שלי זה לי גרין מפצח את האגוזים. ועשיתי לו כזה 10 מפגשי אימון דרך המפה, ממש, כי מה טוב במפה? שאתה מבין, אתה רואה את המנגנון. את המנגנון שמעכב אותך, כן?
אוקיי, כן.
מנגנון הגנה שכבר לא, כבר לא משרת אותך, כי מנגנוני ההגנה זה נורא חשוב לילדות. וזה הרבה פעמים המעכב שלנו בבגרות, כן? אז במפה נורא מהר רואים אותם. כי אין לנו ברירה, אנחנו יצור לשרוד פה, אה? אז אנחנו מייצרים לנו מנגנונים כאלה בשביל לשרוד.
ברור.
ייצר, ליוויתי אותו, הוא היה מנכ"ל של חברת פרסום, וליוויתי אותו בתהליך ממש. עכשיו, הוא עבר תהליך מדהים. הוא התחיל, הדבר הראשון שהוא אמר לי, אני רוצה לפטר את כל הצוות שלי, כולם גרועים. רואה את אלה? אמרתי לו,
זה
תקשיב,
שחור לבן.
לא, אם אתה רוצה לפטר את כל הצוות שלך כי כולם גרועים, יש בעיה במנהל, אין בעיה בצוות. אם יש מישהו אחד, שניים, מספרים את זה, אבל אם זה כולם, זה אצלך. ואז ראינו איפה זה יושב אצלו, על הקושי שלו לתקשר את זה, כי המקום שלוקח אחריות עליי, הרבה פעמים אנחנו פשוט זורקים את זה על האחר. דרך המפה פשוט אפשר לראות את זה נורא 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 מהר. אוקיי? התחלנו לעשות עבודה, ואחרי 10 מפגשים שאלתי אותו, תגיד, מה אני עושה? איך אתה יכול להגדיר את מה שאני עושה? אז הוא אמר לי, את כמו מפצחת האגוזים.
ומי זה בא?
ומי זה בא? אז למה אני אוהבת שגברים באים אליי? כי אצל גבר כשנופל לו הסימונים, בגלל שהם ליניאריים, ובגלל שהם עושים פעולות קונקרטיות פה בעולם הזה, כשהם מבינים את הלמה, קוראים להם שינויים גדולים, לכולם, פשוט אצל גבר הקפיצה היא יותר מהירה.
השיפוע.
כן, יש לי עוד סיפור על גבר, רוצה?
מאוד, ויש לי גם עוד
יש לי
שאלה, ככה שאני רוצה לדחוף לך
טוב,
את זה.
את יודעת מה? אז אחת
את יודעת מה,
תשאלי
לא,
אותי
תספרי
בסיפור.
קודם את הסיפור, ואז אני.
הגיע אליי בחור מהמם, לפגישה אחת. פגישה אחת של פיצוח בקשר לזוגיות, גם קריירה וגם זוגיות. עכשיו, הוא עושה תהליך מדהים רוחני. מדהים. אממה, והוא נורא נורא רוצה בת זוג. והוא עושה תהליך מדהים, 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 מדהים. אממה, הוא לא פתח שום דלת להכיר אותם. כאילו, התהליך הוא תהליך פנימי מאוד עמוק, מאוד יפה, מאוד זה, אבל הבחור לא עשה כלום, כאילו, בשביל לפגוש
חכה שהיקום יבהיר.
שלו, א', את ההזדמנויות עכשיו בזוגיות, ממש. יופיטר כוכב המזל בבית של זוגיות, היקום, אני תמיד צוחקת, יופיטר הוא שליט מזל קשת, אני עושה לך שיעור אסטרולוגי קצר,
אוקיי.
וזה כמו שאת נוסעת ברכבת. נכון, אומרים לך, התחנה הבאה, תל אביב מרכז, נכון?
אוקיי.
אז את נוסעת ברכבת, ואת יכולה להקשיב לתחנה הבאה, תל אביב מרכז, את יורדת בתחנה הזאת, את מכירה מה קורה באזור, נכון? את הולכת לעזריאלי, נפתחים לך עוד ועוד דלתות. ובאותה נשימה את יכולה להיות עם אוזניות, לשמוע מוזיקה, ולא לרדת בתחנה, ולהחליט שאת לא יורדת. יופיטר זה הכרוז הזה של הרכבת. עכשיו הוא היה לו בבית של זוגיות. אמרתי לו, תקשיב, הזדמנויות יש פה, השאלה אם אתה יורד מהרכבת או לא יורד מהרכבת. אוקיי? Okay? אז תתחיל לרדת מהרכבת. אז הוא התחיל, הוא פתח טינדר, האישה הראשונה בטינדר התאהב בה, היום נתחתן. עכשיו זה
די.
לא, נשבעת לך. עכשיו זה לא אני, כן? אבל יש
בנות,
משהו.
תקשיבו.
אבל זה הוא
נכון,
פעל,
במקרה
הוא
הזה
עשה.
הוא.
זה תמיד אנחנו. אני אכוון אותך, אני אגיד לך, לך על זה עכשיו, יש לך את ההזדמנות, תעוף על זה עכשיו. זה כמו כזה, את יודעת, אני מאחוריך, כזה.
כן, נפסיק את זה. אז זה בעצם השאלה שרציתי לשאול, ונראה לי שאני תוך כדי, זה האם זה פוקוס על קריירה, או זה ראייה הוליסטית בכללי על החיים, מה שאת עושה?
התשובה השנייה היא כן, זו ראייה הוליסטית. אני חושבת שבסוף ובהתחלה, הכל הוליסטי. הכל קשור להכל, זה פשוט באיזה דלת נכנסת. נכנס לדלת של קריירה, יש לך עניין עם הקריירה? העניין הוא לא עם הקריירה. הקריירה היא מופע חיצוני לדבר פנימי. העניין עם הסלפסטים שלך, העניין עם השחזורים שאת משחזרת עוד פעם ועוד פעם את חוויות דחייה. אוקיי? ברגע שאנחנו מבינות את זה ועושות על זה עבודה, אז גם הקריירה תבוא, בזוגיות זה ישתנה. בבית זה ישתנה, כן? אז את שואלת אותי, הרבה באים מהדלת של קריירה, אבל אפשר לבוא מכל דלת אליי.
אז זה למצוא את הסטיגנציה, למצוא את הכוחות, למצוא את החולשות, ולנווט
למצוא
ביניהם.
את כן, למצוא את התת מודע שמנהל אותנו. המפה מצביעה על זה פשוט נורא נורא מהר. אני תמיד אומרת, החיים משתפים פעולה עם הסיפור שלנו. תמיד, תמיד החיים מבוססים על סיפור אמיתי. תמיד.
לי, אני רוצה ממש להודות לך, רעיון מהמם ופותח עיניים. אני לא הכרתי את הנושא הזה והתעניינתי, ככה עצנתי אותך, ופשוט תודה רבה רבה ששיתפת אותנו.
באהבה גדולה גדולה.
והמון בהצלחה.
תודה.
ביי, להתראות.
ביי.
לא לפחד, פשוט לקפוץ אל המים ולשמוע חבר אחד קרוב. ואיפה שתלכי אקרא לזה בית, אז אני גר כמעט בכל רחוב. לא לנסות סתם להסתיר געגוע, זה יאכל אותנו מבפנים. דקה דקה ועל שבוע שבוע, זה מגיע כשלא מחכים. הייתי לוקח הכל לריאות, אמצע הלילה אני באורות, פשוט רציתי לחבק אותה, כי מי יודע מה יהיה מחר. הייתי הולך יחף על קוצי, מוצא אותך בין מיליוני אנשים, פשוט רציתי לחבק אותה, כי מי יודע מה יהיה מחר. ללמוד לאהוב כמו ציפור בשמיים ולראות מעבר לתמונה, לרכוב על הדמיון כמו על אופניים, להרגיש כמו פעם ראשונה. אולי בחוץ אני נראה קצת קשוח, זה עובר לאט עם השנים. דקה דקה ועל שבוע שבוע, זה מגיע רק אתם שרים. הייתי לוקח הכל לריאות, אמצע הלילה אני באורות, פשוט רציתי לחבק אותה, כי מי יודע מה יהיה מחר. הייתי הולך גם יחף על קוצים, מוצא אותך בין מיליוני אנשים, פשוט רציתי לחבק אותך, כי מי יודע מה יהיה מחר.
פאר תעשי, מה יהיה מחר? זהו השיר ששמענו עכשיו. על הדרך.
שלום, אני לואיסה בתל כהן, ואני מדריכת טיולים בברצלונה. אני רוצה לספר לכם על אזור של רצועת החוף של קטלוניה, קוסטה בראבה, מקום קסום שרוב הישראלים רק מגרדים את פני השטח שלו. אז קודם כל, החופים שאני רוצה לספר עליהם נמצאים בכפר קטן שנקרא בגור. בגור זה אחד המקומות הכי יפים בקוסטה בראבה, בשיא הכנות. הוא לא מוכר לרוב מי שמגיע. בבגור אנחנו יכולים קודם כל למצוא את האוכל האותנטי המקומי, מקומות באמת מדהימים להיות בהם, לאכול בהם, ברים קטנים, אוכל מקומי. באמת, התרבות שם פשוט אינסופית. זה לא רחוק גם מגבול צרפת, המון צרפתים מגיעים לשם. והאוכלוסייה שם באמת מדהימה ומגוונת וקוסמופוליטנית, וזו הרגשה שלא רואים בהרבה מקומות. ולגבי החופים בפרט, אחד מהם נקרא לה, אפשר לכתוב אותו בשתי אופציות, אבל אני ממליצה לשים אותו באופציה הקטלנית, שזה סריירה, בסדר? סריירה זה בעצם החוף, אחד החופים הכי יפים שיש באופן כללי בקוסטה בראבה, אחד הקלות הכי יפות, קטנות, מיוחדות, סודיות נקרא לזה, למי שמקומי כמובן היא לא סודית, כשאני מדברת על מקומי, אני מדברת על הילדים הקטלנים שגדלו ופקדו את המקומות האלה, כמו שאנחנו הישראלים מכירים כל מיני פינות כאלה, וכל מיני חופים מיוחדים שגדלנו בהם בילדות בארץ. אז בכל מקרה, יש לנו את סריירה, ובסריירה חשוב לי לחדד, החוף הזה הוא חוף קטנטן, חשוב להגיע אליו בשעות מוקדמות, כי אם לא, לא יהיה לכם סיכוי להיכנס אליו או לשבת בו, או להכנות שם, לא משנה איך תגיעו. זה מקום קטנטן, קוקטי, ייחודי, תגיעו לפני 11 בבוקר, בסדר? חשוב גם לחדד, מהחוף הזה אנחנו מגיעים לחוף השני שאני הולכת להמליץ עליו, והוא חוף שאף אחד כביכול שמגיע לסיירה לא מכיר אותו, כי צריך לעשות אליו איזשהו מסלול קטן. המסלול הוא ממש מתחיל בחוף הזה ובחוף לסיירה, והוא הליכה של 10 דקות רבע שעה לא יותר. הוא מתאים ל-90% מהאוכלוסייה, הוא לא קשה במיוחד, אבל כן יש בו איזשהו רמה אתגרית טיפה, כמו לעלות כמה מדרגות ודברים כאלה, אבל הוא אפשרי בעיניי עבור מרבית האנשים, הוא לגמרי דואבול ואפשרי, והוא שווה כל רגע, כי ברגע שעושים את ההליכה הזאת, קודם כל רואים את כל החוף ואת כל הטבע מלמעלה, ויש ממש מצפה יפהפה, וההליכה עצמה היא מדהימה, וכשמגיעים, מגיעים לאחד החופים היותר קסומים, שאי אפשר להגיע אליו בשום דרך אחרת, אלא אך ורק בהליכה הזאת, והוא נקרא לרוחה. זה חוף עם בעצם, לאילי הרוחה, אפשר לומר יותר נכון, סוג של איון, נקרא לזה אי קטן של אבן שנמצא על החוף, וככה אפשר לזהות אותו, מזהים את החוף מיד כשרואים אותו, זה מין אבן אדומה שיוצאת מהמים, וזה פשוט מהמם לראות את זה. כן חשוב לי לומר שהחוף הזה הוא חוף נודיסטים, בסדר? כמובן שמי שלא מרגיש בנוח כן יכול להישאר עם הבגד ים ולבוא ולהיות שם כמה דקות ולראות את החוף ולהבין קצת יותר. את החוף הזה פוקדים משפחות עם ילדים, זה לא אווירה חלילה של נודיזם בקטע של אנחנו מי שחי כאן מכיר, אז אפשר להרגיש באמת בנוח ובטוח, רואים שם משפחות שעושות ברביקיו וגולשים על גלשנים וכל מיני כאלה, אז הכל באמת באווירה מאוד מאוד נוח ונעים, ולא שווה לפספס את זה, בסדר? מה עוד חשוב לי לומר? סביב האזורים האלו, אלו שני החופים שאני אחשוף בפניכם. באזור הזה ישנם עוד הרבה מאוד חופים וקלות קטנות. אלו הכי ייחודיות עבורי ואני פוקדת אותם בכל שנה ולא מפספסת. העונה שבעיניי הכי מומלצת להגיע לשם היא אחרי יוני. קוסטה בראבה מעט קרה יותר מברצלונה כי טיפה יותר צפונית. אני אוהבת שחם, שחם מספיק, המים שם תמיד קרים. אז יולי זה באמת התאריכים, כאילו יולי והלאה זה ממש אידיאלי והכי אולטימטיבי. וכמובן אפשר גם לפקוד את המקומות הללו לפני, גם ביוני והחל ממתי שנוח לכם ויש קצת שמש. בנוסף, הדרכי הגעה, תמיד אפשר להגיע בקטלוניה גם בתחבורה ציבורית, בגלל שאלו כפרים, בדומה לארץ ובכל מקום אחר, אלו כפרים קטנים, מושבות קטנות, אז בעצם אין הרבה תחבורה ציבורית, וגם אם יש, אחרי שכבר הגענו לאזור, בעצם נגיד, והגענו ופקדנו את האזור הזה ברכבות ובמטרו, והגענו לאזור, בתוך האזור יהיה לנו קשה להתנהל ללא תחבורה ציבורית, מהסיבה שגם מוניות אין הרבה. בסדר? אז כן אפשרי, זה לא אומר שאם עכשיו אני ללא רכב, אנחנו לא ניסע, זה אפשרי, אבל זה קצת יותר קשה, וההתנהלות שם היא מעט יותר מורכבת, כי שוב, בכפרים קטנים אין הרבה תחבורה ציבורית, אז ההגעה עוד איכשהו אפשרית, מומלץ בחום כן להגיע לשם עם רכב, כדי לפקוד את שאר האזורים והכפרים הקטנים, וזה אזור מאוד כזה חקלאי, מאוד כדאי כן להגיע עם רכב, ולא לפספס את הנסיעה גם בין לבין, יש המון מקומות קטנים ומיוחדים, עם חיות וכל מיני דברים מיוחדים שאפשר לעצור על הדרך, וזה מאוד מאוד מומלץ. חברים, אני שמחה מאוד מאוד לתת את הטיפ הזה, ואני מקווה שאני אראה אתכם בחופים האלה הקיץ, כאילו מקומות ייחודיים שלא רואים בהם ישראלים. אז יאללה, נשתמע בטיפ הבא.
פרשת השבוע.
פרשת השבוע נקראת במדבר. יפה לא? במדבר. בספרדית אומרים אין אל דסיירטו. והביאה פרשה שתמיד מקדימה את חג השבועות. החג שמזכיר את מתן תורתנו, והתגלות אלוהית בסיני. עוד מקום של מדבר. היום שאלתי את תלמידי כיתה זין, מדוע הקדוש ברוך הוא, מדוע אלוהים החליט לתת את התורה לעם ישראל במדבר? למה? כמובן נפתח דיון בין התלמידים, ואחד מהם, מסוד, השתמש במידוי שמאוד הערכתי. הרב הוא אמר לי, המדבר הוא מקום של אף אחד, ולכן הוא מקום של כולם. התורה היא של כולם, ולכן היא של כל אחד מאיתנו. אז צריך להבין שהמדבר עבור עמנו הוא מקום יסוד ומעצב. מקום של צמחות ועצב, של כאב והצלחה, של קולות שכן שמענו ושל קולות שהתעלמנו מהם, של סולידריות ואגואיזם באותו זמן, של אהבה והרס. של שנאה ואחווה. הנביא ישעיהו אמר, שהמדבר הוא מקום יחד עם הציה שיסיסו ותגל הרבה ותפרח כחבצלת. זאת אומרת, המדבר והציה יסיסו ותגל הרבה ותפרח כחבצלת. מקומות האלו יגזרו להיות שמחים, יגזרו או לראות פרחים במקומות האלו. ואנחנו יודעים שדוד בן גוריון, אחד מהמייסדים של מדינת ישראל, חלם להפרות את מדבר הנגב, כמו את כל האזור הישראלי של המדבר. ורבים חשבו שהוא היה פשוט משוגנה. אז בשנות 1953 הוא בעצמו עבר לקיבוץ לבוקר שבנגב, והמשיך לתפח בכל המובנים את חלומו הגדול, שלצרינו הוא לא הצליח לממש. אבל אנחנו יודעים ש 50, 60, 70 שנה לאחר מכן, אחד היעדים שהוריש לדורות הבאים סוף סוף התגשם. המדבר הוא כן עזר לפרוח. ואם בן גוריון היה נוכח היום, הוא היה בוודאי מרוצה מעבודה המצוינת שעושים, שעשינו, שעשו החקלאים הישראלים. אבל באותו זמן הוא היה מרגיש את החוש של אבל לראות את קיבוצי הנגב שנפגעו בסופת של השני באוקטובר. וגם בן גוריון היה מאוד מודאג לגבי עתידם, איננו יודעים, גבי הקיבוצים האלה. כשביקרתי מספר פעמים בקיבוץ נירוז, נתן, אחד מן התושבים העקשנים ביותר של הקיבוץ, שחזר לגור שם לאחר השבעה באוקטובר, כששאלתי אותו כיצד הוא רואה את העתיד לא רק של ניר עוז, אבל של כל הקיבוצים, של כל המושבים של האזור, הוא אמר, תוך כדי שירה בשקט, של שיר מפורסם של חווה אלברשטיין, שיר שמתאר את חוסר החזרה הביתה של רבים מגיבורי המלחמה, שיר שמזכיר שהעולם, העמק לצורך העניין, כאילו הדשא, כבר אינם כפי שהיו, בשלי ההדרם של אותם גיבורים. אבל נתן, תוך שינוי מילות השיר, אמר לי, זה לא אותו הנגב. ולכן שאלתי שוב את נתן, כן, אבל אתה רואה עתיד? מה העתיד שלו? מה העתיד שלו זאת? אז הוא שוב ענה, הנגב כבר לא אותו הנגב. כבר לאותו המדבר שלב עבדנו, חלמנו, איזנו, דימינו עתיד של חיים משותפים ושלום עם שכנינו. כך אמר לי נתן. כן, אבל בכל זאת, המדבר נשאר מקום עיצובי לעמנו, ולכן הוא גם צריך להיות מקום שממנו נתחיל מחדש. אין רוחנית ואין פוליטית, מקום שבו נבקש אפקים חדשים של חזון ותקווה. כמו אז, לעם ישראל במדבר, תמיד יש קול הקורא לו, קול הקורא לנו, קול שעלינו לשמוע כל יום, קול שיכול להיות של התגלות בסיני ממסרת הדיברות, קול של נביאים הקוראים לערכנו המוסרים של עמנו, של הפליטים שעברו במדבר בחיפוש אחרי הצלה וישועה, אפילו קול של אויבינו שעברו במדבר עם אלימות ועם נשק. אבל במדבר יש גם את כל האחדות שלנו כעם, את הדרך שלנו לאורך המדבר של ההיסטוריה, היא משימה יסודית, להיות עם אחד עם לב אחד. במדבר, היום יותר מאתמול, עלינו לשמוע את כל האחדות שלנו לנצח.
זאת הייתה פרשת השבוע עם הרב פונטורלו.
אומר אדם, גבירותיי ורבותיי, בין קינה לעצבות, בין הפחד, בין הלבד לבין היחד, מנסה למצוא תשובות, בין קריאות לכאב, בין השפל, בין חוסר השפיות לשכל, מבקש לי פתרונות. בין מטר של כישלונות לבין אכזבה, בין אור להעלת הלב צועק די לשלכת, הלב צמא לאהבה.
לילה ומיטה קרה רועדת, לילה שהזמן עצר מלכת, שקט מחריש את האוזניים, לא מוצא דבר שינחם, מוכר לרדת.
ישי ריבו תמורים שיסמנו לי את הדרך, מנסה למצוא מקום,
בין רוחות של תקווה לבין אשליה, הלב אינו נכנע אף פעם, לא מרים ידיים, הלב זקוק לאהבה.
לילה במיטה קרה מועדת, לילה שהזמן עצר מלכת,
שיר ושקט של עומר אדם וישי ריבו. הגענו לסיומה של התוכנית. תודה שהזנתם לרדיו ספרד בישראלית. נתראה ברביעי הבא.